ויהי בימי אחשוורוש. הוא אחשוורוש המולך מהודו ועד כוש. 27 מדינה. קודם כל, אתם יודעים למה הפסוק הזה הוא כל כך חשוב? זה הפסוק היחיד שקוראים לו אחשוורוש במגילה. זה יישמע מוזר. אבל מכאן ואילך, לעולם לא ייקרא אחשוורוש רק בשם שלו. הוא לא יופיע אפילו פעם אחת בתור אחשוורוש. הוא יופיע בתור המלך, המלך אחשוורוש. הוא לא יופיע בתור אחשוורוש. אולי והיא בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש, מה לומר לנו ככה כמעט בהומור. עוד מעט הולכים לדבר על המלך הגדול, ירום הודו. ולמלך הזה יהיו הרבה רעיונות נשגבים ואנחנו נעסוק בהם. אחשוורוש, מלך טיפש היה, את זה כולם אוהבים, פחות זוכרים את דברי חז"ל, אחשוורוש, מלך פיקח היה. כנראה שאלו ואלו דברי אלוהים חיים. אבל הפסוק הראשון בא להגיד, אחשוורוש, בסך הכל אחשוורוש היה. המלך. רוצים לשמוע דבר מעניין? כרבע מהפעמים שמוזכרת המילה מלך בתנ"ך, כרבע מהפעמים שמוזכרת המילה מלך בכל התנ"ך כולו, היא מוזכרת במגילת אסתר. והכל על הבחורצ'יק הזה. המלך אחשוורוש. כרבע מהפעמים שהיא מוזכרת בכלל, על מלך מלכי המלכים, על מלכי ישראל, על מלכי יהודה, על מלכי אומות העולם, על מלכי בבל, אשור, כל המלכים. מה שנקרא, הוא תופס נפח. אין פסוק יותר מתאים. ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש. אפילו ניגון יש לזה, שרנו אותו. ועוד רגע נתחיל לראות, הוא מולך, אבל כדאי לזכור מי הוא. זה קורה הרבה פעמים. אפשר, שנייה, בספר בראשית, התורה רוצה להחזיר אותנו להומור הזה יותר מפעם אחת. למשל, כשמתחילה התורה לספר את סיפור שר האופים ושר המשקים בפרק מ' בבראשית, כתוב כך. רק פסוק אחד, אני קורא, לא צריך חומשים. ויהי אחר הדברים האלה, חטאו משקה מלך מצרים והאופה לאדוניהם, למלך מצרים. ויקצוף פרעה על שני שריסיו, על שר המשקים ועל שר האופים. אז הם היו המשקה או הם היו שר המשקים? המיניסטר לענייני לימונדה וזבוב שנכנס. כלומר, מה הם היו? ככה החיים. בחיים יש מנכ"ל לענייני החצר. כלומר, על החצרן. יש את השר לענייני כוס שתייה. ואז, הכל רציני. אבל כשהוא יושב עם הפיג'מה בבית סוהר, בפרק מ' בבראשית, הוא ממש לא בדיוק שר המשקים. ולמשחק הזה תהיה משמעות מאוד מאוד גדולה. במגילה היחידה, ששם השם לא יוזכר בה, אפילו לא פעם אחת. וכשהוא יוזכר בה ברמז, זה יהיה במקומות הכי פחות מתאימים שלנו. אתם יודעים מתי הוא יוזכר בה ברמז? למשל, יבוא המלך והמן היום. או, הנה נהיה לנו י' ק' ו' ק'. במגילה הזאת, שהמלך הכי מבזה ומבוזה תופס את כל הנפח של מלך מלכי המלכים, להבדיל אלף אלפי הבדלות. במגילה הזאת שאין מקום לשם השם. במגילה הזאת נדמה לי יבוא כל סיפור הגאולה הגדולה. מגילת אסתר וימי הפורים סובלים ככה מאפליה לא צודקת. אני רוצה קצת לעשות יחד ככה בלימוד הזה שלנו במגילה אפליה מתקנת. יכול להיות שיש באפליה הזו גם משהו טוב. היא כל כך עליונה וכל כך עמוקה וכל כך נשגבה המגילה הזאת, שאולי באמת הדרך היחידה להתמודד איתה זה כשקצת שותים. כדי שלא יהיה לך אפילו בדל מחשבה שאתה מבין שם משהו. אבל בכל זאת צריך. היא סובלת גם מעוד משהו המגילה. אנחנו הישראלים מעדיפים ניסים made in Israel. מניסים גלותיים כאלה. made in Iran. חנוכה למשל, זה מכבים, חשמונאים, מנורה, פילים, סביבון, סופגניות, זה רציני. פורים. ובאמת, באמת יש מה לברר. גם הגאולה היא לא כזאת גאולה בסוף. אתם יודעים מה? ה-happy end של מגילת אסתר, אל תכעסו עליי. וישם המלך אחשוורוש מס. זה הסיום. לפחות אצלנו בבית הכנסת תמיד מרעישים אז. ותמיד יש מישהו חכם שעושה ואז מרעישים עוד יותר, וזה קבוע מי עושים את זה ומי עושים את זה. אבל הם לא זוכרים מפורים שעבר בגלל פורים. אבל לא המס. המס הוא סתם. מה סופה של מגילת אסתר? האם כתוב בסופה של מגילת אסתר, ויבינו היהודים סוף סוף, ויבואו לירושלים, ויבנו את ארץ ישראל, ויעתרו למה שהציע להם כורש, ויאמרו, למדנו כבר ולא חוזרים על התאויות. ממש לא. מגילת אסתר מסתיימת בהפניה מקראית יחידה, שמי שמעוניין להרחיב את האופקים מוזמן לפתוח את האנציקלופדיה לספר דברי הימים למלכי מדי ופרס. ככה היא מסתיימת. וזה גורם לאיזה מין, באמת, קראתי לזה אפליה לא טובה. ואולי את כל ה-made in Israel שלנו, שברוך השם, זכינו לו. צריך להפנות בצדק עכשיו, ללמוד פעם את מגילת אסתר באמת, 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 כבסיס ספרי הגאולה. אני אגיד לכם מאיפה אני סבור שזה בסיס של ספרי הגאולה. אנחנו נמצאים פה, במגדל, תיבנה ותיכונן. הר הארבל לידינו, וישנו מדרש ידוע מאוד, סיפור היסטורי מאוד מאוד חשוב, על הליכה שנעשתה מן הסתם פעם בסוף משמר כזה, בלילה, לקראת איילת השחר. ההליכה נעשתה כאן, בבקעת ארבל, כשהולכים מזרחה ורואים איילת השחר שבוקע אורה. ולמה אני מזכיר אל הגולן? ולמה אני מזכיר את ההליכה הזאת? כי היא קשורה למגילת אסתר ישירות. כך כתוב בירושלמי. ירושלמי במסכת יומא. רבי חייא רבא הוא רבי חייא הגדול, ורבי שמעון בן חלפתא היו מהלכים בדרך בהדה בקעת ארבל בקריצתה. בהדה בקעת ארבל בקריצתה, הכוונה היא בזאת בקעת הארבל. ידעו בירושלמי שנלמד את זה פה, ולכן כתבו בהדה בקעת ארבל. כאן, בדיוק. ראו איילת השחר שבקע אורה. אמר רבי חייא רבא לרבי שמעון בן חלפתא, בר רבי, כך היא גאולתן של ישראל. בתחילה כמעה כמעה. כל שהיא הולכת, היא הולכת ומאירה. השיעור היסודי ביותר על גאולת הבעיתה, על גאולת הכמעה כמעה. על הגאולה שהדור שלנו והדורות שלנו כל כך מיטיבים לעבור אותה. על חבלי המשיח שבא, על הכמעה כמעה שבא. מה זה קשור למגילת אסתר? חכו, ירושלמי. מה הייתה אמר? כי אשב בחושך, השם אור לי. כך, ממשיך הירושלמי. רק דוגמה אחת הוא מביא, לא כמה דוגמאות. בתחילה הוא מרדכי יושב בשער המלך. ואחר כך, וישוב מרדכי אל שער המלך. ואחר כך, ויקח המן את הלבוש ואת הסוס. ואחר כך הוא מרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות. ואחר כך ליהודים הייתה אורה ושמחה. אנחנו נוהגים לומר ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר כן תהיה לנו. לעניות דעתי כן תהיה לנו פירושו חיזוק כאשר הקימה קימה משגע אותך. כאשר החושך של כי אשב בחושך כל כך חזק. כן תהיה לנו, זה לא רק איזה משפט גדול, שתהיה לנו אורה ושמחה וששון ועיקר, ודאי. כן תהיה לנו שיהיה לנו הכוח לקלוט את כל סוגיית הקימה קימה. כמו איפה? כמו מגילת אסתר. זה לא מדהים ששני תנאים מסתובבים בבקעת ארבל כאן, בארץ ישראל, והדוגמה שלהם לגאולה הולכת כמעה כמעה היא הספר הזה של הגאולה של חוץ לארץ. הם למשל לא דיברו אז על החשמונאים. הם הסתובבו בבקעת ארבל. הם הכירו את מה שהיה פה בארבל. היטב הם הכירו. הם ידעו את ההיסטוריה של ארץ ישראל, הם ידעו את ההיסטוריה של עם ישראל, אבל הם הבינו שכדי להבין את ליהודים הייתה אורה ושמחה ולעבור את כל השלבים של כי ישב בחושך השם אור לי, כדאי שדווקא אנחנו, שזוכים לשבת בבקעת ארבל, ובכרמל, ובנגב, ובשפלה, ובחוף, ובחוף הים, ארץ הכנעני והחיטי והלבנון, והארץ הקדושה הזאת, שדווקא אנחנו נלמד את מגילת אסתר באמת. אולי דווקא ממנה נוכל ללמוד את הסוד של קימה קימה. אני מודה, אני תמיד מלווה עם המדרש הזה של בקעת ארבל. רק היום שמתי לב שהירושלמי בונה על מגילת אסתר את דבריו. שהליכת התנאים הזאת היא לא רק רעיון, אלא רעיון שהם מצאו אותו דווקא בסוף של התנך. בסוף, בסוף, במגילה הזאת, שהיו מי שהתלבטו בכלל אם היא צריכה להיכנס לכתבי הקודש. שהאמורה שמואל, שחי מעט מאוד זמן אחריהם, רבי חייא ושמואל, דור אחד הפרש. ובאותו זמן רבי חייא הגדול ורבי שמעון ורבי רואים במגילת אסתר את כל בסיס הגאולה, ושמואל דן אם היא צריכה להיכלל בכתבי הקודש. זה קימה קימה. למה? כי במגילה הזאת בכלל אין ניסים. כולה נס אחד גדול. במגילה הזאת לא דולק שמן 8 ימים, ים לא נקרא, אף יד לא מתייבשת, אליהו לא עולה להר הכרמל, אין. במגילה הזאת במקום משכן, מזכירים לנו את כל פרטי המשכן בצורה הכי מכוערת, הכי מזויפת, בארמון שהוא ספק ארמון, תסלחו לי, ספק בית בושת, שמתרכז בשושן הבירה. שם כל פרטי המשכן. המגילה הזאת שהיא הכי גלות, ואתה לא מרגיש בה שום שם השם. אבן עזרא אומר, הסבר למה לא מופיע פה שם השם, מתאים לאבן עזרא שתמיד רוצה להיות פשטן, ריאליסט. אומר הסבר מדהים. אתם יודעים למה לא מופיע שם השם, אומר אבן עזרא? כי מרדכי הוא זה שכתב את המגילה. כך דעתו וכך נראה נוטה, למרות שחזל אומרים אנשי כנסת הגדולה. אבל כתוב בסוף המגילה, ויכתוב מרדכי. אז יש מסבירים את האיגרות המסוימות, ויש מסבירים את כל המגילה. אתם יודעים מה מסביר אבן עזרא? פילי פלאות. לא מופיע שם השם כי מרדכי פשוט פחד להכניס שם שם השם, כי הוא ידע שהפרסים יעשו מזה עבודה זרה. אז כדי שלא יתחלל שם השם, הוא לא יכניס שם השם. כמה זה הפוך מחנוכה? כל מה שהחשמונאים עשו היה להכניס שם השם אפילו בשטרות. האם אנחנו לא צריכים ללמוד את שני הדברים? האם מעודף שם שמיים בשטרות בארץ ישראל, בהרגשה שהנה כבר הגאולה מאחורינו, לא קיבלנו אחר כך הורדוס במנות כפולות? ומצאנו שטרות מוטלים באשפה עם שם שמיים? אז דווקא אנחנו, שזכינו להיות made in Israel, ברוך השם, דווקא אנחנו צריכים, אני חושב, כמו רבי חייא הגדול, רבי שמעון ברבי, רבי שמעון ברבי חלפתא, כשחושך, ומטיילים בבקעת ארבל, ואני בטוח שהם טיילו בבקעת ארבל, היא הייתה מלאה כמו היום, בפירות גינוסר היפים ביותר שיש, כמו שבקעת ארבל יודעת לעשות. אבל הם לא התבלבלו והרגישו את החושך, והרגישו את איילת השחר, ואמרו שצריך לזכור את הקמעה קמעה, ושלא תזוח דעתנו עלינו. זו בכלל מגילה שהגיע הזמן שנתחבר אליה יותר, שיותר נאהב אותה. היא למשל הספר היחיד שבו אין אף תואר לאף יהודי. נדמה לי שזה הספר עם הכי הרבה תארים, אבל ליהודים אין אף תואר חוץ מיהודי. זאת אומרת, לשווא תחפשו את המילה יהודי לפני מגילת אסתר. בכלל לא חשוב לי עכשיו אם יהודי הפשט הוא שהוא בא מיהודה, או שיהודי הפשט הוא יהודי שכופר בעבודה זרה, או שיהודי זה, אני יודע מה זה יהודי ואני יודע מה זה יהודים, ואני יודע שליהודים הייתה אורה ושמחה וססון, ועיקר זה ליהודים, ולא יעזור לאף אחד. למרדכי לא נקרא כבוד הרב הראשי ולא רבן של כל בני הגולה. ואין כאן אדם אחד הכי קטנצ'יק בממלכה המוזרה הזאת שאין לו תואר. פרטמים ורמחים והחשדרפנים ודרפנטפנים ושרי המדינות ושרות המדינות ושרי המלך ושריסי ושומרי הסף, כל בקטן ותרש שם הם חצי מלך עולם עולם. לי יש תחושה שכשמתחליטים להתחפש בפורים, עושים את זה פשוט כדי להגיד, אבל לא נעים. סוף סוף אפשר להיות מה שאני, זה כל השנה תחפושת. עבדתי עליכם. אני כזה מכובד כזה כל השנה. בעצם אני רוצה להיות קובוי. רק לא היה לי נעים להגיד עד היום, אז אמרתי לכם עכשיו. זה מה שאני רוצה, כשאני אגדו להיות שריף. להיות קובוי. להיות לידה, לא זוכר כבר עכשיו. כן זוכר, רק לא רוצה להגיד, כי לא נעים. כי מגילת אסתר, איך אומרים בישראלית? כולה תחפושת. יש רק דבר אחד שאי אפשר להתחפש אליו. יהודי. היהודים הם הראשונים שמנסים להתחפש. הם יושבים בסעודה, הם מתחפשים, לא עוזר לאף אחד. רק זן אחד של בני אדם, או של תתי אדם, ג'ידים, רק זן אחד של תתי אנוש כאלה, לא מצליח להתחפש. אתם יודעים איך קוראים למגילה? מגילת אסתר. אתם יודעים למה? כי אסתר הסתתרה. היא התחפשה. היא לא אמרה את מולדתה, והיא לא אמרה את עמה. והיא לא הצליחה להתחפש. כל המגילה נקראת על שם הגיבור הגדול של המגילה, והגיבור הגדול זה אסתר, שמגלה לנו בסוף, שאין ברירה, ולמרות שהיא החליטה שבחיים היא לא תגיד את מולדתה ואת עמה. היא אמרה את מולדתה, והיא אמרה את עמה, השתבח שמו לעד, שלח לנו בחור טוב כמו אמן, שיוציא מאיתנו את מה שאנחנו גם אם אנחנו שוכחים. ככה צריך להיכנס למגילה. מגילת לימוד הגאולה. ובראש ובראשונה מגילת לימוד הגאולה לבני בניהם של רבי חייא הגדול ורבי שמעון ברבי. מגילת לימוד הגאולה לנו מתעבי הגלות. לפעמים, מרוב תעוב, אנחנו עוקפים כמה דברים שאנחנו עדיין צריכים להשלים. וכשעוקפים יותר מדי, מגיעים בשלב מסוים למקום שבו מתברר שעקפנו. ועכשיו הגיע הזמן להשלים. ומשפט הקדמה אחרון אחרון. פעם בסעודת פורים, כטוב לב היהודים ביין, קפץ עליי בחור יקר, זה היה לחץ פיזי בלתי מתון, וטבע ממני תביעה, שיקור פורים, שיעור חזוניש. הוא מגיע אליי ואומר לי, עכשיו אני בוחן אותך. הלתי, רק רציתי לראות שאין לו מכשיר כהה. הוא היה סדר גמור. תגיד ברוך המן. אמרתי לו, תלך מפה. תגיד. והוא מתחמם. ופתאום הוא נהיה נחמד. לא פתאום, הוא היה נחמד תמיד, רק הוא עשה כאילו. תגיד, הרב, תגיד, אל תהיה כמו כולם. תגיד, כולכם לא סתם. והוא התחיל לרדת על הרבנים ועל היהודים ועל הגויים ועל השחורים ועל הלבנים. מה אתה רוצה, מותק? הוא פורץ בבכי שתגיד ברוך המן. אמרתי לו, ומה עוד? ואני ידעתי שהוא יסתבך, מה הוא יעשה עם הצד השני? אז הוא אומר, כן, תגיד, תגיד הכל. ולא רציתי. ואז אמר לי, אתה כמו כולם, והתחיל ללכת. חזר אחרי דקה. והוא אמר לי, למה אתה מפחד? הוא אומר, אתה יודע מה זה חייב? אם יש לבסו מבפוריה עד דלא ידע בן ארור אמן לברוך מרדכי. בוא נחשוב בהיגיון, הוא אומר לי. ממה הרווחנו יותר? כך הוא אמר. ממה הרווחנו יותר בעם ישראל? מהתוכניות של מרדכי או מהפשלות של אמן? מי אמר לך? שבכלל השכל שלך שווה משהו. מי אמר לך? מי אמר לך שלא צריך להגיד לאמן תודה רבה יותר מלמרדכי? כי אסור להגיד ככה, אתה אמרתי לכם שמגילת אסתר אי אפשר ללמוד לו בפורים. מי אמר לך? הוא התחיל לשיר, אבל בהפוך. ואז הבנתי. אז הבנתי שכל המגילה הזה ונהפוך הוא. שהכל הפוך, בישראלית קוראים לזה הפוך על הפוך. שהכל, הכל, הכל, הכל הפוך. ושרק ישב בחושך השם אור לי. ושרק כשאני יכול להגיע לתיקון האמיתי שלי מהמקום הנמוך שאני נמצא בו, רק אז אני עולה למעלה. ושמה שאני קורא דינים, הוא בסוף מתגלה כרחמים, וחלילה יכול להיות לגמרי ההפך. ושאם אני לא מסוגל להגיד השם יתברך שמו במקום שאי אפשר להגיד את זה, כי אם אתה תגיד את זה אז יתחלל שם שמיים, לא יהיה לך כוח. לא חוכמה בבראשית ושמות וישעיהו ויחזקאל. בארמון הזה, בלכלוך הזה, של להביא את המלכה הארומה ביופיה, שם להבין שהמלך של מגילת אסתר זה מלכו של עולם. אני יודע, קשה לנו בריאליה שלנו, זה דרוש, זו דרשה, אתה דרשה, זה הפשט. הדרשות זה בהבנת שם שמיים ומעשה מרכבה ביחזקאל. אפשר לחשוב שאחרי שאתה דורש אתה מבין. זה הפשט. זה מלכו של עולם. לכן זהו, גמרנו עם החשברוש. והיא בימי החשברוש, הוא החשברוש. להתראות. אין יותר החשברוש. מעכשיו הוא המלך. ירום הודו. טטטטטטטטם. זהו. ככה מקבלים אותו מעכשיו. לא נקראתי לבוא אל המלך, שרבית, אולי הוא יהרוג, אולי אני יחיה, אולי המלך, המלך, המלך. ועוד פעם הישראליות שלנו קופצת, היא גלותיות, גלותיות. אז קצת בוא נשתחרר מהגלותיות של הגלותיות. ונלמד בגילת אסתר עם כל הקרדיט. כמו שרב חייא הגדול ורב שמעון ברבי הבינו. בבקעת ארבל. ונלמד שיכול להיות הפוך. ושלמרות שאני משוכנע שהמהלכים שלי באמת באמת לשם שמיים. יכול להיות שהפוך. ולמרות שאני מומחה לכל סדרי הגאולה. אל תכעס. יכול להיות הפוך. ולמרות שאני יודע הכל, למרות שאני חושב שאני יודע הכל, מישהו צועק לך, תגיד ברוך אמן. ואין כמו מגילת אסתר, שיכולה להעביר את זה לחיים הפרטיים שלי. כי כל מה שאמרתי עכשיו על הכלל שייך כל כך לפרט. כי קשה להעביר מיידית לחיים הפרטיים נבואות שעוסקות רק בכלל. נחמו, נחמו עמי. טוב, ודאי שזה מדבר גם על המקום הפרטי שלי שצריך נחמה. אבל אני, יש גבול לקחת את הכלל ופתאום. אבל פה, הכל כל כך פרטי, כל כך לא כלל ישראלי וארץ ישראלי. ודווקא לכן, מפה מתחיל הקימה קימה. אז רק הפסוקים הראשונים, ואחר כך נעצור קצת. ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש המולך מהודו ועד כוש, 27 מדינה. בימים ההם, כשבת המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה, בשנת 3 למולכו, עשה משתה לכל שריו ועבדיו, חיל פרס ומדי, הפרטמים ושרי המדינות לפניו. לא מספרים לנו מה קרה כאן בשנתיים או בשנתיים וקצת יותר השנים של תחילת מלכות אחשוורוש. כאן לא מסופר לנו כלום. יש פסוק חשוב מאוד בספר עזרא, שם מסופר לנו שבתחילת מלכות אחשוורוש כתבו שטנה על יושבי יהודה וירושלים. אבל לא הגיוני שזה לפני שנת 3 למולכו. גם רש"י מסביר שם מיד שכותבי השטנה היו בני המן. ההיגיון הוא שזה אחרי כל הגזרות הבאות. אגב, גם מיד אחרי שיהיה עכשיו המשתה הגדול של חצי השנה, 180 ימים, ושתי יגזר דינה כפי שיגזר, כפי שנראה עוד מעט, מיד אחר כך יחפשו למלך נערות בתולות בכל המקומות ויקבצו את כל הבתולות, וזה יהיה בשנת 7 למלכותו. זאת אומרת ששני האירועים היחידים שאנחנו יודעים על 7 שנות המלכות הראשונות של המלך אחשוורוש, מתוך 12 שנות מלכות שעליהם מדברת מגילת אסתר, זה על שתי מלכות ומשתים. כל היסטוריון מתחיל יודע לספר לנו איך שלא נקרא ואיך שלא נהפוך את המטבע, שהתקופה הזו הייתה מלאה במלחמות, בעולמות מדיניים, בהצלחות מסחררות לכאן, בנפילות בסוף, לא מוזכר מזה כלום. מילה אחת לא. ואין זה אלא להסביר לנו שמי שרוצה ללמוד היסטוריה הוא ודאי עושה דבר חשוב, אבל ילך לספר דברי הימים למלכי מדי ופרס. זה יהיה הפסוק האחרון. לכן גם עם כל הכבוד לדיונים היסטוריים כאלה ואחרים, כמה היה, איך היה, מה היה, הכל היה כי דבר השם הוא שהכל היה. ובכוונה המגילה בכלל לא נכנסת לפרטים האלה. ההחלטה להכליל את מגילת אסתר בכתבי הקודש מייצרת דבר אחרון שאני רוצה לגעת בו בהקדמה הזאת, והוא הבסיס למגילת אסתר, אבל אני חושב שהוא הבסיס לכל. יש כאן הערכת דברים שהיא באמת נראית מוגזמת בכל הפריטים של הרצפה של הארמון של המלך. באמת. כשאני עוסק בבניית הבית שלי, אני לא זוכר את כל הפריטים של הרצפה. יש גם גבול. לילי כסף, בת, שש, דר, סוחרת. אגב, איך נראית רצפת המשכן? לא הייתה רצפה. כל כך הרבה רעש, מה זה מעניין בכלל? יש כאן פריטי פריטים על הלבוש, ומה הם לובשים, ומה... עכשיו, לא יכול להיות שיש פריטי פריטים על מה לובשים, ואין פרט אחד על מלחמה אחת, על מהלך מדיני אחד, 7 שנים. פעולה אחת. סיפור אחד. עכשיו, אם באמת מרדכי כותב את המגילה בזמנו, או שהיא נכתבת ודאי בזמן מלכי פרס, אז היא לא נכתבת רק בציניות. אלא הנחת היסוד של כותב המגילה, הוא שאתה, כבוד הקורא, באמת באת הנה במשהו קצת יותר רציני מללמוד היסטוריה. אתם יודעים מה? אני אומר את זה גם מהצד ההיסטורי. זה לא רציני ככה ללמוד היסטוריה. סתם בשביל הכבוד. אתה רוצה ללמוד היסטוריה? תלמד היסטוריה. אבל אני רוצה להשלים את דבריי, לא בסיום שהוא מן הסתם הצפוי עכשיו. אלא המגילה באה ללמד אותנו מוסר ותורה ודרך ארץ. זה נכון, זה נכון. לא זה מה שרציתי להגיד. רציתי להגיד משהו אחר לגמרי. מגילת אסתר נקראת תמיד בסיום פרשיות המשכן, בתוך פרשיות המשכן, שנה מעוברת, אבל תמיד מסביב למשכן ולתחילת עבודתו. שמנו לב בלימוד המשכן בפרשות לתופעה שהיא קשה מאוד, איך שלא תהפכו את המטבע. פרשות ויקל פקודי חוזרות ברובן מילה במילה על פרשות תרומה תצווה. המעיין היטב ישים לב שיש 5 חזרות, לא פחות, 5 חזרות על סיפור המשכן ועשייתו. 5 חזרות. בתוך הפרשיות, למשל ברמז, מופיע הדבר הבא. ברמז. אך את שבתותיי תשמור. או בפרשה השבוע. ויקהל משה את כל הדת בני ישראל ויומר, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. והזכרנו בשיעור. אלה הדברים, או, באו חז"ל ואמרו, איזה יופי שגילו לנו פשט בפסוק. אלה יוצא בגימטריה 36. תוסיפו 3, יצא 39, מכאן ל-39 מלאכות שאסורות בשבת. ואני שואל, מורתי לתחביר הייתה מקבלת את הפרופורציות האלה? באמת, עם כל הכבוד, 5 פעמים להסביר לי, באותה מילים, איך קורסים את קרסי הזהב סביב לולאות התחלת, 50 מפה ו-50 מפה? קוראים לזה בישראלית, הבנתי. 5 פעמים? ואת למתת מלאכות ללמד אותי בגימטריה? אני לא יודע איך זה אצלכם, אבל אצלי למתת מלאכות יותר רלוונטי. זה מאוד מעניין אותי. כלומר, אם היו יכולים להגיד לי, בלי שאני אלמד את זה ברוח הקודש, אתם יודעים כמה ספרי שאלות ותשובות היינו חוסכים? בואו נניח, לא נלך על יותר מדי. עד 50%. נסכם על 15% למתת מלאכות. יהיו, אתם יודעים, 4 חזרות. פייר, פייר. אני חושב שיש בסופו של דבר תשובה אחת לתמיהה הזאת שכולם עוסקים בה. בסופו של דבר יש תשובה אחת מהותית. התשובה היא שהשאלה היא טעות. זאת התשובה לדעתי היחידה בסופו של סיפור. אני רוצה להסביר את זה שנייה. דיברנו על זה בלימוד המשכן. כשאנחנו לומדים בפרשת וירא לך לך בספר בראשית סיפורי אבות ואומרים מעשה אבות סימן לבנים. יש לנו נטייה להסביר את זה בצורה הבאה. משהו מעין דז'ה-וו. מעשה אבות, דז'ה-וו הפוך. מעשה אבות סימן לבנים נשמע לנו בערך כך. אתם רואים? נו, אברהם הלך בשכם. גם הבנים שלו הלכו. יעקב נכנס והיה לו מלחמה בשכם. גם הבנים. היה פיצול בין יוסף לאחים בשכם, גם בין ירובעם לרחבה. הרמב"ן, רבי משה בן נחמן, מזהיר אותנו מההבנה הזאת. מעשה אבות סימן לבנים, אומר הרמב"ן, פירושו בדיוק הפוך. אתם יודעים איך לי יהיה כוח ללכת בשכם? כי יעקב הלך שם ונתן לי כוח. הבנו? אתם יודעים איך אני אצליח להתמודד עם התמודדויות שלי במצרים? כי אברהם היה שם. אתם יודעים מאיפה יהיה לי כוח בכלל להתמודד ולעשות משהו? כי הוא נאמר. אתם חושבים שנאמר פירושו, אוקיי, זה כתוב? כתוב בתורה פירושו, זה נותן כוח. זה מייצר מציאות. זה מכונן, לא זה נאמר. בספרי דברי הימים למלכי מדי ופרס כתוב מה היה. גם ביוספוס פלביוס כתוב מה היה. וחשוב מאוד ללמוד מה היה. זאת מצווה בפני עצמה, זכור ימות עולם. אבל כשנכללה מילה בכתבי הקודש, פירושו כתוב פה מאיפה יהיה לך דלק להמשיך לחיות. ואם כתוב ויעש את המשכן, את אוהלו, את מכסהו, את קרשיו, חמש פעמים, סימן שאתה צריך את הדלק הזה כפול חמש. כדי לחיות, כדי לשרוד, כדי להצליח במדבר שלך לבנות משכן. סימן שהנפילות יהיו כאלה, והעליות יהיו כאלה. כשהוחלט שאסתר זה בכתבי הקודש, הוחלט שעכשיו יינתן כוח לרב חייא הגדול ולרב שמעון ורב חלפתא. אגב, לנו בעולם המודרני קשה קצת לקלוט את זה. תשמעו את הענוותנות של רבי חייא הגדול ורבי שמעון ורבי חלפתא. כמה זמן הם אחרי מגילת אסתר? רבע ממה שאנחנו מהם. היחס שלנו לרב חייא הגדול ורבי שמעון ורבי חלפתא הוא במרחק שנים של כמה פי כמה מהמרחק ביניהם. יודעי קורות העיתים. סוף תקופת הנעים. והם רואים משהו שנסגר בכתבי הקודש כמכונן, כנותן להם כוח, כמאפשר להם להמשיך לחיות בנצח, כטבוע בחותם הנצח. זה הפך לנצח. זה לא אירוע היסטורי, זה הפסיק להיות אירוע היסטורי. ועכשיו באים חז"ל ואומרים כך, גם בתוך מה שכתוב בתנ"ך, יש דברים שיום יבוא, ובלשון חז"ל, אין הכוונה כפשוטו, בלשון חז"ל ייבטלו. למשל, כל המועדים עתידים להיבטל. חוץ מפורים. אז מסבירים מיד, הראשונים והאחרונים, לא להיבטל. שום מצווה לא תהיה מוחלפת. אבל מפני שיש להם בכל זאת איזשהו קשר להיסטוריה, אז יש רגע שבו הם יוקהו. סיפור עתידי יקהה סיפור של עבר. אבל מגילת אסתר היא הנצח של הנצח. היא הפלומבה, החותמת של החותמת של הנצח. וימי הפורים האלה וזכרם לא יסוף מזרעם. מה שנכלל בכתבי הקודש, דווקא מפני שהיה דיון עם לכלול אותו בכתבי הקודש, דווקא מפני שהוא כל כך קרוב אלינו, מה שנכלל בכתבי הקודש הופך להיות למכונן ולא למתאר. אילו הייתה התורה ספר הלכה, היה צריך להקדיש באמת לפחות 39 פסוקים ללמדת מלאכות. קצת כבוד לשבת. ותתפלאו, אבל התורה נורא רוצה שנכבד את השבת. ובכל זאת היא החליטה שאת למתת מלאכות אתה תלמד לבד. ואת הסיפור על רצפת הבאת והשש והדר והסוחרת שעליה הסתובבו אחשוורוש ובשתי, את זה אתה תלמד באותיות של נצח. כי זה ייתן לך כוח בעולם. כי בלי זה לא תוכל. את זה תוכל ללמוד ואת זה לא. לכן, כשניכנס למגילת אסתר ונראה איך משנת שלוש למולכו קופצים לשנת שבע למולכו עוד שנייה אחת, ונחפש התאמות, אז בוא נעשה את זה בצורה הנכונה. אדרבה, מצוין לדעת את הרקע, צריך גם. אבל כאן אנחנו עסוקים במקור הכוח שלי ושלך ושלך ושלנו לחיות במגילת אסתר שלנו. גם לי יש אסתר, גם אצלי הוא גלול, גם אצלי הוא צריך להתגלות, וגם לי יש קימה קימה. ומהבסיס הזה, מההקדמה הזאת, ניכנס עכשיו באמת לפסוקים לפי תוכנם. אז נעצור ל... כמה דקות, אבל קודם כל ניגון אחד. נו, ניגון.